היי לכולם, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום ראשון, אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. סמי, איך עובר לך מבצע עלות השחר?
עובר, אנחנו תכף 48 שעות לתוך המבצע הזה. אני מקווה שיסתיים מהר, כי הסבבים האלה, אתה יודע, אנחנו מורגלים בהם כל כך, לא יוצא מהם הרבה מאוד טוב.
אני מקבל דיווחים מיואשים איך נגיד, נמאס להם לחלוטין מהשידורים בטלוויזיה. זה כל כך copy-paste ודומה למה שאתה מקבל בכל שנתיים וחצי של אירוע כזה. אתה יודע, התחושה היא של, זה לא שראית את זה קודם או דז'ה-וו או משהו, זה מדכא שזה חוזר על עצמו בצורה הזאת, מבלי שיש שום דבר חדש.
אז אני היום שמעתי מישהו, לא רוצה אפילו להזכיר את שמו, וקלטתי שבאחת מתוכניות הבוקר הכניסו דמות מאוד קונטרוברסלית, עם כל מיני תרחישים נורא נורא מוזרים ונורא קיצוניים, וניתוחים מאוד מאוד קיצוניים על המצב, והגעתי מסקנה שזה בדיוק מה שאמרת, בגלל התחושה הזאת של לאות כזו, של מחזוריות, שכבר שמענו את כולם, ראינו את כולם וכולי, באולפנים אומרים, אז אתה יודע מה, אולי תביא את ההוא באמת, הוא
תביא מדבר, תביא איזה משוגע, נעיר בוטה, את העסק.
כן, כן, קצת נעיר את כולם, ואז כל מי שנמצא לידו פשוט מרים גבה כשהוא מדבר, והתוצאה הושגה.
אז כן, שבוע נפתח בהמשך המבצע הצבאי שהחל ביום שישי בעזה, הציבור יודע שסבבים כאלה מתקיימים מדי שנה או שנתיים, ולכן השאלה באמת הכמעט יחידה שעומדת כרגע, עכשיו, ברגע זה על הפרק, היא איך המבצע הזה, עלות השחר, יסתיים, ואם זה יהיה היום, ויש כבר דיבורים על זה, או מחר, או שתקרה רק בעוד ימים רבים. בשידור הטלוויזיה, כמו שאמרנו, ומצעד האלופים במיל שזרם לאולפנים עד עכשיו, נראה שרובם חוזרים על אותם ניסוחים באותם דברים. אף אחד באמת לא יודע את התשובות לשאלות הללו. אבל תראה, דעתי, מומחה אחד שמצליח תמיד לפחות להיות חד וברור, הוא אלוף במילואים עמוס ידלין, לשעבר ראש אגף המודיעין בצבא, והיום חוקר בכיר במכון בלפר באוניברסיטה הרווארד, אז אנחנו נדבר דווקא איתו.
אז נשמע, בדרך כלל כשיש אירועים ביטחוניים, תמיד אומרים, אז מה קרה בבורסה? איך הבורסה הגיבה על העניין הזה? ובדרך כלל היא אמורה להגיב בצורה קיצונית. אבל קודם כל בבורסה היום לא מתקיים מסחר בניירות ערך, לא בגלל המבצע, אלא בגלל אירועי תשעה באב. אבל גם לפי ניסיון העבר ממבצעים קודמים, והיו לא מעט כאלה, גם המסחר היה מתקיים כרגיל, כנראה שהבורסה לא הייתה מתרגשת במיוחד, והשוק היה ממשיך להגיב בעיקר לאירועים בוול סטריט ולשיעור התעסוקה בארצות הברית, ופחות להזקות צבע אדום שנשמעות בעוטף עזה ועד כמעט תל אביב. אז מה יקרה מחר כאשר המסחר יתחדש, ומי בכלל צריך את הבורסה כאשר הריבית עולה ומציעים פה מסלולי חיסכון יותר סולידיים עם תשואה מובטחת? אנחנו נדבר על כל אלה עם כתב שוק ההון, אסא ששון. אז יאללה, מתחילים. שלום לאלוף במילואים עמוס ידלין.
שלום וברכה.
ראש אמן לשעבר ומהמכון למחקרים אסטרטגיים לשעבר, והיום חוקר במכון בלפר. אז תשמע, 48 שעות בערך לתחילת המבצע בעזה, ואנחנו מדווחים על מגעים להפסקת אש. והשאלה אם זה אפשרי, כל עוד לג'יהאד האסלאמי אין שום הישגים בסיפור הזה, בסבב הזה, ורק ישראל יוצאת מהסבב עם הישגים בדמות חיסול כמה בבחירי הג'יהאד האסלאמי.
כן, אני חושב שברגע הזה, זה הזמן הכי טוב לישראל לצאת מהאירוע. עד כדי הפסקת אש חד צדדי. הרשת שלנו נקייה, בזכות כיפת ברזל ומשמעת מצוינת של האוכלוסייה, לא נפצע אף אחד קשה, לא נהרג, ואני דופק על העץ. ויש הישגים, אני לא קורא לזה חיסולים, חיסולים זה ביטוי של העולם הפלילי, אנחנו הורגים את האויבים שלנו. והרגנו פה שני ראשי חטיבות, יש רק שתי חטיבות לג'יהאד, שניהם הרוגים, ונפגעו גם חוליות הנוטט שהם הבעיה העיקרית. כי מול הרקטות למדינת ישראל יש פתרון מערכתי. יודעים לתת התראה, אנשים יודעים ללכת למרחב המוגן, כיפות ברזל מיירטות 90 ופלוס אחוז מהרקטות, ולעומת זאת מול נשק נוטט שהוא גם מדויק מאוד וגם קטלני מאוד, אין לנו כל כך מענה, וזה פחות או יותר מה שהוציא אותנו למבצע. אז פגענו בחוליות האלה. הג'יהאד האסלאמי לא יסכים כנראה להפסקת אש, וצריך להפעיל עליו מנופים.
איזה מנופים יש להפעיל עליו? ולמי?
המנוף הכי מעניין הוא דווקא החמאס. כי החמאס, שבדרך כלל הוא הבעיה שלנו, במובן הזה הוא היום הפתרון.
אגב, זה מה שהיה במבצע חגורה שחורה, החמאס הוא זה שבעצם מוריד את הג'יהאד מהעץ?
בהחלט. אבל זה שני מקרים חריגים, שבהם אנחנו נלחמים רק עם הג'יהאד בלי החמאס. וזה כשהג'יהאד גורם לחמאס לא להצטרף בזכות פעולות שהחמאס לא מסכים להם מראש. החמאס נמצא עכשיו במצב רוח של שיקום עזה, של שיקום הכוח הצבאי שלו, של פרויקטים של בניית שכונות שהמצרים עושים לו, של כסף קטרי, והוא ממש לא אהב את התוקפנות של הג'יהאד האסלאמי. הוא לא אהב ב-2019 את הירי כל פעם ב-9 בערב של בחור בשם באאל הטה, ולכן במקרים האלה הוא פחות מתערב. אני חושב שהדבר הכי מעניין אותנו היום זה לאן הולך החמאס. כי הג'יהאד לוחץ עליו מאוד להצטרף, ויש פה איזושהי תחרות בין שני הארגונים כלפי אוכלוסיית עזה, מי יותר לאומי, מי יותר תוקפני כלפי הישראלים, אבל מצד שני יש את אוכלוסיית עזה שרוצה לעבוד בישראל, שרוצה חשמל ועוד רגע אין לה, שרוצה לייצא את התוצרת החקלאית, והמתח הזה הוא, אין לי ספק, בלי שאני נמצא שם, שהוא נוכח בישיבות של הנהגת החמאס, שצריכה להחליט לכאן או לכאן.
והחמאס ישמח לתת לישראל את נקודת היציאה הזאת של ישראל, יש רק תמונות ניצחון ואין לה שום דבר שהיא ניזוקה בו בסיבוב הזה?
תראה, החמאס ינסה לשחות מהמצרים בהזדמנות זאת, כי הרי הדיבור הוא לא ישירות בין ישראל לחמאס. הוא באיזשהו טלפון שבור, ישראל מצרים, מצרים חמאס, חמאס ג'יהאד. החמאס יעשה את החשבון שלו, כי המחיר לעזה הוא גבוה. אני אומר, הסחורה לא עוברת ולא נמכרת. הפועלים, 15,000 פועלים, שכל אחד מהם מפרנס בין 10-20 נפשות.
אגב, שזה חידוש יחסית למבצע חגורה שחורה, אותם 15,000 פועלים, כנראה שזה די משמעותי בתרומה הכלכלית לעזה.
אני חושב שצריך לשבח פה את שר הביטחון, שקיבל את ההחלטה הזאת בניגוד להמלצת השבק. הבין שיש פה איזה גזר שכאשר הוא לוקח אותו זה הופך למקל, או הגזר הזה הוא בהחלט חשוב. ולכן אני אומר שהחמאס יושב ומתלבט, עומד מול הפסקת האש מחירים מאוד גבוהים, שברגע הזה הוא לא רוצה לשלם אותם, לא שהוא נהיה ציוני, לא שהוא בן ברית של ישראל, אבל ברגעים האלה, שנה משומר החומות, הוא עוד לא התאושש, הוא בתהליך של התאוששות, והוא מקשיב לציבור בעזה. יש ביקורת בעזה על החמאס מצד אלה שאומרים אתם גם לא לוחמים בישראל וגם לא משפרים את רמת חיינו, ולכן זה גבול מאוד דק, ואנחנו לא יודעים לאיזה כיוון זה ייפול. כי אם זה ייפול לכיוון שהחמאס מצטרף, אז אנחנו נתגעגע ליומיים האחרונים מבחינת היכולת לעצור את כל הרקטות, ולחמאס יש לו יכולות הרבה יותר גבוהות.
אז זהו, אני שואל את עצמי, והיה באמת, והתסריט הזה שאתה מעלה עכשיו מתרחש, ובאופן אולי אפילו מפתיע, הסיפור מסתיים היום בלילה מאוחר או מחר בתסריט הנוכחי. האם אין כאן סיכוי או סיכון שישראל תתייחס לאירוע הזה כמו, אני קצת מגזים, אבל הניצחון של ששת הימים ב-67 ואופוריה, על היכולת המזהירה של הפוליטיקאים, הגנרלים והצבא הישראלי, שבסופו של דבר מדינה של 10 מיליון איש עם 40,000 דולר תוצר לנפש, נלחמה ב... בוא נקרא לזה איזשהו חמולה של...
כנופיה
של כאלה לא ממושמעים בעזה, ונסיק מזה מסקנות על היכולת שלנו, על הדינמיקה הגיאופוליטית, הרי... אתה יודע, ואחר כך יבוא יום כיפור במרכאות, כשהחמאס והחיזבאללה יצטרפו לעניין.
אני חושב שהתבגרנו מהדבר הזה, ולא ארבע מדינות ערב שהטילו עלינו מצור ב-67. זה באמת הארגון מספר 5 בבעיות הביטחון של ישראל. איראן היא בעיה מספר 1, חיזבאללה היא בעיה מספר 2, סוריה מספר 3, החמאס מספר 4. והם מספר 5, כולם מבינים את
ועד
זה.
ועד כמה הג'יהאד אבל מופעל על ידי זרוע מספר 1, איראן?
בהחלט הוא גוף שנתמך על ידי איראן. החמאס נתמך על ידי הרבה מאוד גופים ולא רק איראן, אבל הג'יהאד הוא פרוקסי איראני מאלף עד תף. איראנים נותנים לו את הכסף, האיראנים נותנים לו את האמל"ח, מאמנים אותו, ואין ספק, תראה איפה יושבים היום מנהיגי, כשכל העסק הזה התחיל, זיאד נחלה ואקרא מג'ורי, שני הבכירים בג'יהאד, שבדרך כלל נעים בין דמשק ללבנון, הם יושבים עכשיו באיראן, ולכן הסיכוי שהג'יהאד יקבל הפסקת אש הוא לא גבוה. השאלה עוד פעם, אם ישראל תעשה הפסקת אש חד צדדית, והחמאס יסביר לג'יהאד שזהו, נגמר הסיפור, אז יהיה קשה מהמלונות של החמישה כוכבים בטהרן לשנות
להם. לא, אבל לחמאס יש יכולת של 100% לשלוט במה הג'יהאד עושה בעזה?
בהחלט, בהחלט. כי הם גרים באותם שכונות, הם מתפללים באותם מסגדים. החמאס יש לו את התיקים על כל בחירי הג'יהאד, והם יודעים לרסן אותם.
למה בכלל יש ג'יהאד בעזה? זאת אומרת, למה אחרי כל השנים הללו...
לא, לא מספיק חמאס, אתה מתכוון?
לא, תשמע.
יש 46 ארגוני טרור בעזה. את רובם אנחנו לא מכירים.
אז למה החמאס לא פירק אותם כמו שבן גוריון פירק את האצל ואת הלכי?
כי גם בן גוריון היה זהיר ולא עשה את זה במכה אחת. החמאס בדרך כלל נוח לו יותר שיש להם חמל משותף, ובחמל המשותף הזה ברור מי לוקח את ההחלטות. לחמאס יש אויב יותר גדול, שזה הרשות, ונוח להם שהג'יהאד איתם נגד הרשות, וגם נוח להם היה לפעמים לקרוא להם סוררים ולשחרר דרכם כמה רקטות ומסרים לישראל. אני מאמין שאם הם יחליטו, החמאס, אז הם ידעו לעצור את הג'יהאד.
תגיד, יכול להיות שהמדיניות הישראלית היא בעצם המומחיות שצריך לפתח פה, בטח כמסקנה משומר החומות, זה שהמיומנות הכי גבוהה זה באמת להפריד בין חמאס ובין ג'יהאד, בין עזה ובין איוש, בין עזה לאיוש לערים המעורבות בישראל, ואת זה עושים בעצם רק באמצעים כלכליים, כמו אותם 14,000 פועלים, כמו אותם השקעות אפילו בחברה הערבית שעשו כתוצאה מהכניסה של מנסור עבאס לממשלה.
הפרד ומשול זה רעיון של יוליוס קיסר, אתה יודע, זה לא מהיום.
כן, תראו, אני אמרתי בערוץ 12 לפני יומיים, שגם אם נשיג את כל היעדים שלנו, באימות הקטן הזה, ובאמת היעדים הם יעדים צנועים, הם להפסיק את האש, להרתיע את הג'יהאד מלאיים עלינו עוד פעם, לנתק בין הזירות שהם מנסים לחבר אותם כל הזמן. זה עזה לא תלך מפה. יש 2 מיליון תושבים בעזה ששונאים אותנו, שרוצים ללחם איתנו, וכדי לפתור אפילו את בעיית הג'יהאד, לא מספיק לעשות את זה בתקיפה של מפקד כזה או אחר, או חוליית שיגור כזאת או אחרת. אבל השאלה שלך היא נכונה. אנחנו צריכים שיהיה לנו סל כלים שמורכב, כמו שאמרתי, גם מיכולות צבאיות, ממקלות, גם מיכולות של לתת גזרים ואחרי זה לקחת אותם. אנחנו צריכים למנן בחוכמה את הבידול בין יהודה ושומרון לבין עזה ובין החמאס לג'יהאד, וזאת בדיוק אומנות הניהוג האסטרטגית של כזה עימות, שאתה לא יכול להכריע אותו בזבנג וגמרנו, ואתה צריך לנהל אותו.
אגב, עכשיו אתה נותן סבירות נמוכה לזה שג'יהאד יפסיק את האש, יסכים להפסקת אש, אז מה בעצם התרחיש היותר סביר? שהוא יצליח לגרור את חמאס לסבב הזה?
תראה, אני חושב שהג'יהאד לא יסכים בלי שהחמאס כופה עליו. ולכן אני לא יודע איפה נמצא החמאס. אין לי, אני לא איש מודיעין היום, אין לי את המקורות שהיו לי פעם, אבל אני יודע להצביע איפה הבעיה. ואני אומר, הבעיה היא החלטה של הנהגת החמאס, האם הם מצטרפים לג'יהאד מתוך סולידריות עם ההתנגדות, האם הלחץ שיש עליהם מצד חיזבאללה, מצד איראן, לפעמים ברשתות החברתיות מצד האנשים שלהם, להצטרף יהיה חזק יותר או חלש יותר מההבנה שלהם שעוד סיבוב עם ישראל זה ממש לא האינטרס שלהם.
תאמר לי, והיה ובאמת, שוב פעם, אני הולך על התסריט הזה שאיכשהו השבוע חמאס מפעיל לחץ על ג'יהאד, הפסקת אש חד צדדית מצידנו והעסק נרגע, לכמה זמן הוא נרגע, ונראה שהתשובה שוב נמצאת בידי החמאס. זאת אומרת, תיארת מצב שהם עוד לא התאוששו מהמבצע הקודם, מלפני יותר משנה, ומתאים להם עדיין שקט. אז מה, עוד שנה ושנתיים חמאס מתארגן, בונה מחדש את הכוח שלו ויהיה לנו סיבוב נוסף?
כנראה שכן, אם לא יהיה תהליך מדיני. והסיכוי לתהליך מדיני עם החמאס הוא הרבה יותר קטן מהסיכוי לתהליך מדיני עם הרשות הפלסטינית, שגם הוא לא קורה.
כן, וזה גם קשור לפוליטיקה שלנו.
אנחנו נידונים לסבב פעם בארבע, חמש שנים, שאחריו אנחנו בדרך כלל יוצאים לשקט מורת שקט. אפשר עוד פעם לשכלל את הכלים שלנו, ואמרתי דווקא לשכלל אותם בנושא הגזרי, כי תראה, 16 שנה יש לנו הפסקת אש עם נסראללה. הוא שונא אותנו לא פחות מהחמאס. הוא היה רוצה שנעוף מפה ולהרוס את תל אביב וחיפה, ובכל זאת יש לו הרבה יותר מה להפסיד מה שהחמאס.
אבל זהו, זה העניין. אתה אומר שהחמאס כרגע לא מתאים לו עימות, כי הוא בונה את עזה, ויש תשתיות, והוא בונה בניינים וכו'. אבל אתה אומר, לשמה אתם בונים? אם במלא בעוד שנתיים או שלוש יש סבב שבו ישראל הורס את הבניינים האלה, כלומר, איך הם מסתכלים על התקופה הזאת של בנייה ועל התקופה הזאת של לוחמה? מה? זה הרי מקזז אחד את השני.
תראה, הם קודם כל בונים גם את הזרוע הצבאית שלהם. הזרוע הצבאית שלהם חטפה מכה מאוד קשה ב-2021. והם הבינו, תראה, מדינת ישראל לא שוקטת על שמריה. אתה שמת לב שלא הוזכר נושא מנהרות בכלל.
הייתה מנהרה אחת ש...
מנהרה אחת שלא חצתה את הגדר.
נכון.
שידענו עליה מראש וחיכינו לכזה עימות כדי להרוס אותה. ומדינת ישראל בנתה קיר מאוד רציני, גם מעל הקרקע, גם מתחת לקרקע. מבחינה אווירית, כל מה שהם מנסים לפתח לא מצליח. הם רוצים קודם כל לבנות את היכולות הצבאיות שלהם. הם מנסים להשיג רקטות מדויקות, הם מנסים להשיג נונטט, ובמקביל הם רוצים לבנות את הכלכלה. אני רק מקווה שבזכות זה שהם בונים את הכלכלה, ושאנחנו נהיה מעט יותר נדיבי, אם כי ננסה שזה לא יזלוג להתעצמות. אי אפשר לעצור את הזליגה להתעצמות לגמרי, אבל אפשר לעצור את זה בסדר גודל, ואז יהיה להם הרבה יותר מה להפסיד. וההליכה שלהם לעוד סבב תהיה... עם הרבה פחות שקיקה וחשק.
אז שאלה אולי אחרונה, אמרת האויב מספר אחד איראן, ואיראן בסופו של דבר תצטרך לתת אישור ולו בשתיקה או בפנים חתומות לג'יהאד לסיים את העניין הזה. איך מסתכלים שם על הסיפור? וזה הרי לא יכול להיות לא קשור לחלוטין להסכם הגרעין. ולכעס שיש באיראן על זה שהם עד היום לא הצליחו בעצם להחזיר לנו על שורת החיסולים שביצענו שם בפנים בשנה האחרונה, כולל הניסיון של ללכת סתם ולחטוף אזרחים או לרצוח אזרחים באיסטנבול.
תראה, אז חלק מעליית המתח במזרח התיכון, אין ספק שמקורה בהשראה איראנית. חיזבאללה, נסראללה עם החימום שלו מול אסדת קריש, והג'יהאד בעזה, חלקה הגדול מגיע מאיראן. אבל בסוף זה לא שהם נותנים את הפקודה כמו שהרמטכ"ל נותן פקודה לצה"ל. הם מדברים ביניהם, הם מקבלים את ההשראה, הם אומרים נעזור לכם, אבל ברגע שהפצצות נופלות על הג'יהאד בעזה, בצורה כזאת שהוא אומר אני לא יכול להמשיך, או שהחמאס מאיים עליו, עם כל הכבוד לאיראן, היא לא תחליט. אתה צודק לגמרי שבחסות האימות בעזה, איראן עשתה מהלך מאוד מעניין בנושא הסכם הגרעין. היא ויתרה פחות או יותר על שתי הדרישות שעד היום הפריעו להגיע להסכם, על הוצאת משמרות המהפכה מרשימת הטרור, זו הייתה דרישה שלהם שהאמריקאים לא קיבלו בלחץ ישראלי, והיא ויתרה על העובדה שארצות הברית תתחייב שב-2024, לא חשוב מי הנשיא, הוא לא יפרוש מההסכם. גם דרישה שהאמריקאים לא יכולים לקבל, כי זה ההסכם הזה הוא לא חוזה, הוא לא טריטי. טריטי שמאושר בסנאט בשני שליש, עובר מנשיא לנשיא. ההסכם הזה, plan of action, לא עובר לאף אחד, והנשיא הבא יכול לפרוש. הם ויתרו על שתי הדרישות האלה, ותשימו לב לאיזה דרישה נשארה להם, שיסגרו להם את תיקי הנשק, את התיקים הפתוחים על ההפרות שלהם בנושא עבודה על נשק, שזה מנוגד ל-NPT, זה לא קשור בכלל להסכם הגרעין, אבל הם רוצים להתנקות מזה, ואני לא יופתע אם בחסות המלחמה הזאת, לא המלחמה, הסבב הזה בעזה, פתאום נשמע שמבינה יוצא הסכם גרעין.
שזה במילה אחת, טוב או רע לנו?
או, שאלה מצוינת. זו שאלה פשטנית מדי. השאלה...
שאלה פשטנית, תן לנו תשובה לא פשטנית.
תלוי אם אתה בעד ביבי או נגד ביבי.
לא שייך בכלל לביבי.
לא, אני יודע, אבל בנרטיב הישראלי זה כן יהיה שייך.
גם ביבי וגם בנט וגם לפיד מתנגדים לחזרה להסכם הגרעין. ואני אומר שלא זאת השאלה. השאלה אם חוזרים להסכם תוך הסכמות עם האמריקאים, שזה הסכם לא טוב ושנתקן אותו בהמשך, אז נכון לחזור להסכם. longer ו-stronger. הסכם ארוך יותר ומעודק יותר, זה מושג שטבע שר החוץ האמריקאי, מזכיר המדינה בלינקן. ואנחנו צריכים להתעקש על זה. ואם לא חוזרים להסכם, אנחנו צריכים לדעת שיש לנו את המודיעין, ויש לנו את היכולת שבמקרה ולא חזרנו להסכם, והאיראנים ממשיכים קדימה, שכשהם חוצים את הקו האדום שמקובל עלינו ועל האמריקאים, מישהו עושה משהו בשביל לעצור אותם. זה הדיון האמיתי.
עמוס ידלין, תודה רבה לך.
תודה לכם.
שלום אסא ששון.
שלום איתן וסמי.
כתב שוק ההון, הבורסה, הביטוח ושאר הדברים שמעניינים אותך.
חצי מהחסכונות שלנו, פחות או יותר.
חסכונות, 1.7 מיליארד, טריליון שקלים של חסכונות הציבור. אתה אחראי על כל אחד מהם באופן אישי. אנחנו כמובן ביום הראשון של השבוע בתוך מבצע צבאי שמתנהל ממש כרגע בעזה. אין מסחר בבורסה, לא בגלל המבטא הצבאי, אלא בגלל אירועי תשעה באב שבעצם נדחו באיזה יום, בגלל השבת. היום הוא יום תשעה באב הרשמי, אין מסחר בבורסה. הזדמנות לסוחרים איכשהו לעכל קצת יותר את התגובה שלהם לאירועים הביטחוניים שתבוא מחר. אבל אתה הלכת ובדקת מה קרה במבצעים צבאיים קודמים, וזה הרי לא המבצע הראשון שאנחנו מודדים, יש לנו כזה פעם בשנה, שנתיים, שלוש. מה קרה בעבר, ואם אפשר לעשות מזה איזושהי אקסטרפולציה למה יקרה מחר בבורסה?
אז אם נלך באמת למלחמה האחרונה שהייתה פה מלחמת לבנון השנייה, אז ארבעה ימים הבורסה ירדה וזהו. בזה זה נגמר, ולאחר מכן החזיר את כל הירידות, ולמעשה התעלמה לחלוטין מהמלחמה.
כן, אבל זה לא מלחמה, עכשיו, יש לנו, היו לנו הרבה סבבים, צוק איתן, עופרת יצוקה,
בלבנון השנייה, מה שהיה, זה באמת העלות הכספית המאוד גדולה, למעלה 10 מיליארד שקל. הסבבים הם בהחלט הפכו להיות, ככל שנהיו יותר, יותר ויותר סבבים, הבורסה פשוט הפסיקה להתרגש מזה. למעשה, ראינו אפילו בסבב הקודם האחרון, הבורסה בכלל עלתה באותו יום שכל העסק התחיל, הם פשוט התעלמו לחלוטין. וזה עוד היה יום שנפלו עליו טילים על תל אביב, אז בכלל היא התעלמה לחלוטין מהאירוע הזה. ולמעשה, אחת הסיבות שאפשר לתרגל, אף זה פעם ראשונה שהתרגלנו, כבר הפנמנו, הבנו, יהיה סבב, טילים, ארבעה ימים, חמישה ימים, זהו, הסכם כזה או אחר, חוזרים, ממשיכים קדימה. אבל, ופה באבל הגדול, בכל הפעמים הקודמות, בכל הסבבים הקודמים, לחוסך הסולידי לא היה מה לעשות. כלומר, היית למעשה תקוע באפיקי ההשקעה יותר מסוכנים, אין מה לנסות.
זאת אומרת, גם אם הייתי במניות ופחדתי מהאירוע הביטחוני, לא היה לי בעצם מה לעשות.
בדיוק. אבל עכשיו יש פה אלטרנטיבה. אנחנו רואים את המקאמי עם מצוות של 1.5%, מקאמי זה למעשה הנכס הכי סולידי שאפשר לקנות, עם מצוות של 1.5% לשנה, פקדונות כבר נותנים 1.5%, 2%, כלומר כבר בהחלט מתחיל להיות פה בשר, ואלטרנטיבה לאיזשהו מישהו שבא ואומר, תשמעו, אין לי מושג מה אתם המשוגעים עושים, לא יודע לאן זה ילך, חמאס כן יצטרף, לא יצטרף, עזבו אותי, תנו לי את הכסף שלי, תנו לי לממש את ההפסדים הלא גבוהים כל כך שיש לנו מתחילת שנה, ושלום על ישראל, תעזבו אותי בשקט.
כלומר, זה קשור לא בעצם לסבבים, אלא לעובדה שהריבית בדיוק. עלתה, אז יש פתאום אלטרנטיבות לגמרי. סולידיות. אבל אני רוצה גם להבין, עוד לפני העניין של הריבית וההשלכות האלה, האם יכול להיות שבסבבים האלה, מי שמסתכל על הבורסה, אומר לעצמו, הרי אין שום סיבה שהבנקים ייפגעו, אין שום סיבה שחברות המזון ייפגעו, אין שום סיבה ש... ודאי לא, חברות התעשיות הביטחוניות למיניהן ייפגעו. נכון שבשוליים תיירות קצת נפגעת, אבל כמו שראינו בקורונה, אבל כמו שראינו בקורונה, ישראל, מה לעשות, היא לא נשענת במיוחד על תיירות. אז אם יש בעיה בתיירות, אז המדינה פותרת את זה הרבה פעמים נקודתית, עם כל מיני פתרונות כאלה ואחרים. אז יכול להיות שמבחינת המשקיעים בבורסה, זה לא אירוע. כלומר, כל סבב כזה הוא לא ממש אירוע שמחייב הסתכלות מחדש על התיק.
אני חושב שזה נכון ברובו. אני אסביר למה. ההסתכלות על התיק באה ואומרת למעשה, כל פעם מחזירה את אותו סיכון שנקרא סיכון גיאופוליטי. אנחנו נוטים להתעלם מהסיכון הזה. אנחנו אומרים, תראה מי שהשקיע בחול, כמה כסף הוא הפסיד, למה לא השקיעו בארץ. אבל זה בדיוק הנקודה. ישראל היא מקום מסוכן. צריך לזכור את זה. דרך אגב, מי שאמר את זה, זה הגלעד אלצ'ולר, ובגלל זה הוא גם השקיע כל כך הרבה מהאחוז מהנכסים בחול. מתוך בדיוק והפסיד. התפיסה הזאת, הוא הפסיד, אבל עד אז הוא הרוויח.
וגם בחודש האחרון הוא פיצה על עצמו.
וגם בחודש האחרון הוא פיצה, אז ככה
לא, שבהחלט... לא, אבל תסתכל, אתה הזכרת את מלחמת לבנון השנייה, שהייתה ב-2006, ומאז היה את עופרת יצוקה, ואת עמוד ענן, ואת צוק איתן, ואת שומר החומות,
וחגורה שחורה.
חגורה שחורה, ועכשיו את...
עלות השחר.
עלות השחר. כל האירועים האלה, יכול להיות שהם לא באמת מתייחסים למה שנקרא Israeli risk. הישראלי ריסק שדיברו עליו תמיד, שכאילו תפרוץ פה איזה מלחמת עולם, או איזה מלחמה ממש משמעותית עם השכנות שלנו, שזה כבר דבר יותר אירוע מקרו-כלכלי, לא קיים. כלומר, יש סבבים מסוג אחר, שהם מציקים, שהם מעוררים חרדות, הם מעוררים הרבה מאוד בעיות, אבל מבחינת המשקיע הבינלאומי, זה לא מזיז.
אני חושב שהסיכון השתנה. אנחנו גם רואים את זה בחוזי ביטוח, על, שזה המקום שבו המשקיעים הבינלאומיים, זה מעשה אותם חוזי ביטוח
על החוב של מדינת ישראל.
בדיוק, על החוב של זה. אז באמת, החוזה לא זז יותר מדי, המחיר שלו נשאר פחות או יותר כמו שהוא היה בשבוע האחרון, אולי אפילו טיפה ירד. אז זה בהחלט הזווית, אבל הם רואים גם באמת את הסיכון הזה ומגלמים אותו. פעם הם יכולים להגיד, הסיכון הוא יותר גדול, ולכן אני אדרוש פרמיה יותר גדולה, ועכשיו אומרים, סבבה, זה סבבים קטנים, מקומיים, לוקליים, זה לא באמת אירוע מלחמתי גדול, אז אני לוקח תשואה יותר נמוכה, כלומר, אני מוריד לכם את פרמיית הסיכון, אבל הוא קיים, הוא לא אפס, הוא לא נעלם.
האם יכול להיות בעצם תסריט שבו אנשים אומרים לעצמם שבמונחי הסיכון שהזכרת עכשיו, המבצע הנוכחי, נכון לרגע זה, צריך לי, זה יכול להשתנות בכל דקה, הוא בעצם טוב לבורסה במובן הזה שהוא טוב לסיכון. זאת אומרת, יש לא מעט אנשים שרואים את האירוע הזה בתור אירוע מוצלח מול, מול הג'יהאד האיסלאמי, אולי גם מוצלח מול החמאס וגופים אחרים. צבא ישראל מראה את כוחו, אני לא כרגע קובע שום דבר, אני מצטט את ה...
אגב, אולי הוא מרחיק את הסבב הבא, שגם לזה יש
ערך.
בדיוק, ואולי מישהו יכול לבוא ולהגיד, בעצם זה מקטין את הסיכון שהיה קודם, אולי יהיה לנו עכשיו תקופה יותר ארוכה של שקט יחסי, אז במובן הזה, מי יודע, אז כנראה שאתה יודע, בין פה לפה אי אפשר להגיד יותר, אי אפשר להגיד פחות, אז לא עושים שום דבר בהקשר הזה. איך זה משפיע דרך, בוא נקרא לזה, דרך המנגנון הפוליטי? אולי?
טוב, אני צריך רק
לחכות ספקולציה פה, כן.
חכה לראות את הזה, אבל ללא ספק, היום קרה אירוע שלא זכור לנו הרבה זמן. ראש יור האופוזיציה, בנימין נתניהו, הגיע לקבל תדרוך ביטחוני, משהו שהוא לא עשה מאז שממשלת השינוי נכנסה לתפקיד.
בתמונות ראש הממשלה נראה, איך אומרים, עם פרצוף תשעה באב כשהוא עומד מול...
תלוי על איזה תמונה אתה מסתכל. אתה מסתכל על התמונות של יש עתיד, זה באמת ככה, אתה מסתכל על התמונות של הליכוד הוציא, אז באמת שניהם נראים מחויכים ומבסוטים. וכנראה, דרך אגב, אותו צלם צילם באותה זה, כנראה זה פשוט בתזמון של, של השניים. זה אנחנו בהחלט נחכה ונראה, אבל זה בהחלט קצת יקשה על הקמפיינים מהצד.
יכול להיות שהם, אתה יודע, הם דיברו על שוק הדיור, והם שאלו אחד את השני כמה הדירה שלך עלת בשנה האחרונה, והוא אמר ככה, והוא אמר ככה.
כן, אגב, אפרופו ההערה הזאת...
שניהם היו די מחויכים.
אני חושב שצריך להסתכל רגע על השבוע הזה, ולחבר אליו עוד כמה דברים. אני מזכיר לכם שהשבוע הקודם, כן? הוא התחיל בכלל עם העדות של סגן ראש מחש לשעבר, סעדה, שפתח על הפרקליטות והשים אותה בכל מיני דברים. יומיים אחרי זה היה מסיבת עיתונאים של נתניהו על יוקר המחיה, ונראה שהוא כאילו כמעט משיק קמפיין יחד עם אבי שמחון, שהולכים לדבר על יוקר המחיה. יום יומיים לאחר מכן פרץ האירוע הזה בעזה, וכל זה בשבוע אחד. אז אתה אומר לעצמך, יש לנו בחירות בנובמבר, עד נובמבר, לך תדע כמה סבבים כאלה של ניסיונות להתנעה של קמפיינים סביב איזה נושא יצוצו.
ואל תשכח שהיה פה עוד אירוע שיכול היה לשבש פה את כל, את כל המאזן הגיאופוליטי הגלובלי, שזה הביקור של פולוסי בטיוואן, ששם הסינים... יצאו מגדרם
כן.
כדי להראות כמה...
כן, אבל זה לא קשור אלינו, זה לא בדיוק קשור אלינו בשוטף.
אבל זה אירוע שבהחלט יכול גם להשפיע גם עלינו בתוך כל ה...
אני אגיד לך, מה אני חושב לגבי לא קשור אלינו. זה בהחלט לא קשור אלינו, וגם כל מה שהבורסה עושה כרגע, וכנראה מה שהיא תעשה מחר עם פתיחת המסחר לאחר תשעה באב, בתוך אולי יום רביעי כבר של לחימה בעזה, גם כן לא קשור אלינו. דהיינו הדבר המרכזי שישפיע על המניות בבורסה, מחר מחרתיים, תקן אותי אם אתה חושב אחרת, זה בעצם הנתונים המאוד מפתיעים שהיו ביום שישי בערב בוול סטריט, של זינוק יוצא דופן בשיעור התעסוקה. זאת אומרת, הכלכלה האמריקאית, למרות כל הדיבורים והערכות בדבר איזושהי יעתה, או אפילו מיתון שמתקרב, הוא בא בשל האינפלציה או כל סיבה אחרה, ועליית הריבית וכל סיבה אחרת, הכלכלה האמריקאית יצרה המון מקומות עבודה חדשים.
וגם ראינו את זה בשוק האג"ח, שהעקום למעשה תשואות האג"ח הקצרות ירדו, בעוד שארוכות עלו, מה שנקרא היפוך של העקום, שלמעשה כולם אומרים, מיתון, מיתון, אבל מיתון, יותר קטן ממה שפחדו ממנו והריחו בהתחלה.
אז נראה שהכלכלה האמריקאית עם כל...
לגמרי.
היא כרגע...
בשם תפקד... שינוי אני מסכים איתך איתן.
אתה מסכים איתי. כן, לא, אבל זה מעניין במובן הזה ש... הריבית כנראה תמשיך לעלות. זאת אומרת, אין סיבה כרגע לבנק המרכזי האמריקאי לחדול או להיעט בקצב עליות הריבית, שהוא רואה ששוק העבודה כל כך חזק.
אבל הוא יכול טיפה להרגיע, זה לא רק מספר המשרות, זה
גם השכר ב...
נכון, שלא עלה.
אז זהו, אז...
שעלה יחסית מתון למה שהיה... לא ידביק את קצב האינפלציה, אם אני זוכר נכון את הנתונים, אבל פה בהחלט זה בנק המרכז יכול להיות, אוקיי, אני קצת מרגיע את העלאות הריבית, כלומר, אני לא מעלה בעוד זה, אלא הכיוון שקבעתי עובד, העסק, האינפלציה נרגעת, אפשר לא להרים תפירת הרגעה.
משחק במטריצה אינסופית של גורמים בינלאומיים, אנחנו יודעים שהגורם המקומי לא משפיע מי יודע מה, אין כרגע סיבה למשקיעים ללכת ולדלג מאפיק אחד או לאפיק נכון. אחר בגין מה שקרו בוא נגיד ב-48-72 שעות האחרונות, ולעומת זאת יודעים שהבורסה, הנתונים האלה ישפיעו כך או אחרת על הבורסה בוול סטריט, ודרך שם, כיוון שהיא משפיעה על כל הבורסות בעולם, וגם כיוון שיש לא מעט מניות ישראליות שנסחרות שם, דואליות ושאינן כאלה, אז כנראה שנמשיך לקבל את הכיוון מוול סטריט יותר מאשר כל מקום אחר.
ומהדוחות שהולכים להתפרסם בוול סטריט השבוע ואצלנו בימים.
כן, אבל רגע, שנייה, רק לסיום בעניין הזה, אסה, יכול להיות שמתחיל עכשיו דיבור על הפסקת אש. אם יש הפסקת אש היום, הבורסה מחר, מה, מזנקת? או שגם בהיבט של לעלות, היא לא מתרגשת מהאירוע?
אם לא באת להלוויה, לא תבוא לחתונה.
בדיוק, אני חושב שלא בנו ללוויות, אז גם לא נבוא לחתונה, היא כנראה תגיב לאירועים של וול סטריט בסוף השבוע, וקצת אופוריה של הפסקת אש, והנה, ירדנו מהעץ הזה, שהורדנו את הסיכון שהעסק הסתבך, פתרנו אותו בצד. הרי תמיד אנחנו מתחילים איזשהו סבב ומקווים שלא יקרה משהו, ואז קורה איזשהו משהו שמחרבן את כל העסק.
אם זה מה שיקרה והבורסה תעלה, תראה מה קרה. הנטו-נטו זה שהבורסה עלתה מכל האירוע הזה.
לגמרי.
צריך לשים לב לזה, זה יוצא דופן.
נקווה שכך זה יסתיים באמת, עם הפסקת אש ולא אירוע.
שמוציאים עז מהבית זה כנראה נעים.
כן, תודה רבה.
להתראות.
אז עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן, אני מקווה שמחר אנחנו נדבר יותר על כלכלה ופחות על מלחמות. אולי יסתיים המבצע.
מה גם אמרנו את כל מה שיש להגיד.
כן. מקווה שלא יהיה מה להגיד מעבר לזה מחר. אז תודה רבה לך, תודה רבה לדן ברומר שעורך אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.
שבוע טוב.